דיברנו על הספירות, 10 ספירות, התחלנו אחת רוח אלוהים חיים. אלה הספירות שממלאות את הכלים. הכלים הם החפצים שמקבלים הוויה, מקבלים תרגום של הכוח האינסופי. והתרגום הזה מצמצם את הכוח האינסופי, כמו שכל האיברים שלנו מצמצמים את הכוח שחי בנו, לכוח המיוחד הזה שהאיבר הזה עושה. והכוח שחי בנו יכול לעשות את כל הדברים שכל האיברים עושים, וגם יותר מזה. גם בתוך הילד יש כבר את אותו כוח שישאר בתוך הבן אדם המבוגר עם גוף בבה יותר גדול, אינטליגנציה יותר מפותחת, ועדיין אותו כוח מזין, הכוח לא ישתנה. זה אותו כוח בעיניים שרואה, זה אותו כוח בשרירים שנותנים לנו להניע, זה אותו כוח בלב שדופק, ובמוח שחושב, ובפה שמדבר. כל זה כלול בנפש, במהות שלה, במקום אחד. במקום אחד שהוא יותר גדול, בלי סוף, מכל הכוחות איפה שאנחנו נמצא אותו. גם אם אנחנו נאחד את כל הכוחות שהגוף עושה, ואני כולל כאן את הכוחות הרוחניים, שהם מעבר לתפיסה שלנו, כמו מה שקורה בתוך המוח, חוץ מהמחשבה שיש לנו גישה עליה, מה עוד המוח שלנו מנהל? עם מי עוד היא בקשר? כל הזמן. ואיך היא יודעת את מה שהיא יודעת? איך היא יודעת לסדר את המידע שאני נותן לה בצורה כזאת מדויקת, שזה נראה לי כאילו לא קרה כלום ובעצם קרה הכל. אז הכוח הזאת היא אחת, וממנה יוצאים כל האפשרויות שאנחנו רואים אותן כהרבה. עכשיו פה בספירות יש דרכים שונים איך מסדרים את הספירות. הספר יצירה מביא ככה. אחת, רוח אלוהים חיים, הראשונה שיוצאת. אחר כך רוח מרוח, שזה עוד ספירה. והספר יצירה לא מפרט את זה. אחר כך יש לנו מים מרוח, היא השלישית. ואחר כך אש מרוח היא הרביעית. אלה ארבע שהספר יצירה נותנת לנו את הצבע שלהם. הצבע, איזה יסוד, לאיזה יסוד הם שייכים. אז שתיים רוח, אחד רוח ראשונה שיצאת מפי האינסוף, אנחנו קוראים לאינסוף המקום מאיפה שאנחנו מפסיקים להתבונן. אין לנו עניין להתבונן מעבר לכוח האחד הזה, כי אנחנו לא יכולים לגשת. אנחנו שם יותר מאשר בתוך האחד ומכל מה שבא אחריו. אבל האחד הזה הוא ההדשה שדרכו אנחנו רואים, ולכן בו אנחנו מתעסקים. ורק בו יש את השינוי. באחד הזה שנהיה הרבה, שהוא ההדשה על המציאות, בו כולנו שונים. באחד שאנחנו, שבו כל הכוח, בו אנחנו לא שונים. בו אנחנו אחד. כולנו אותו אחד, כולנו אותו כוח, אבל אנחנו מקבלים את הכוח לפי הכלי שלנו. הכלי שלנו שונה לכל אחד ואחד. ולכן הקשר שלו עם הכוח שונה לכל אחד ואחד, לפי הכלי. אבל לא במהות של הכוח, אותו כוח. אסור להאמין שיש מישהו שמקבל ממקום אחר. זה עבודה זרה. שיש מישהו שמקבל חיות ולא מאותו כוח, זה עבודה זרה. אז כולם חייבים להיות הוא, אבל איך אנחנו רואים אותו, איך אנחנו חווים אותו, זה לפי הכלי, ובכלים אנחנו שונים. ולכן הזהות שלנו, הפרטי, יהיה לפי המצב של הכלי, כאשר הזהות שלנו הכללי זה לפי האור שהיא אינסופי, ואנחנו כולנו אותו אחד. אז בכלל אנחנו באותו מהות, ובפרט אנחנו רואים את המהות הזאת, ואנחנו חווים אותו בצורה אחרת לגמרי, בצורה שונה. ולכן, הרוח, רוח שיוצאת מרוח, מים מרוח, אש ממים. ואז, יש מה שנקרא שש קצוות. שש קצוות זה שש כיוונים, שעל ידם יש לנו שלוש ממדים. שזה למעלה ולמטה, ימין ושמאל, שזה גם נקרא דרום וצפון, וקדימה ואחורה, שאפשר גם לקרוא מזרח ומערב. מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה, שש קצוות. עכשיו, בקבלה הכללית, כאשר אנחנו לומדים באריזל, כאשר אנחנו לומדים בזוהר, תמיד אם יהיה שש קצוות, זה יהיה זעיר אנפין, שש מידות. מידות, חסד גבורה תפארת, שלישייה, נצח הוד יסוד, שלישייה. שתי השלישיות האלה, אלה הם השש קצוות. שלהם אנחנו קוראים זעיר אנפין, והכוח הרוחני שמייצג את הפיצול הזה של המידות, לא אנחנו קוראים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה המקום איפה שהרצון האינסופי מתלבש במידות כדי להתעסק איתנו, הפרטים. בגלל שכולנו שונים לפי הכלים, חייב להיות איזשהו יחס בין הכלי והאור, בין הכלל והפרט. איך היחס הזה יהיה? מידה כנגד מידה. המידות שאתה תעורר הם הכלים שעל ידם אתה מקבל חיים. אז לכן, איך שאתה בונה את הכלים, בדיוק כך אתה מקבל. כל הזמן, תמיד, תמיד היה כך, תמיד יהיה כך. זה לא ישתנה לעולם. חז"ל אומרים, אם כל המידות בטלו, מידה כנגד מידה לא בטל. זאת אומרת, כל המידות בטלו, מה שאתה יכול לצפות מהעולם, אל תצפה. כל הכלים נשברו, כל ההבנות, כל הרגשות, הכל עקום, הכל מבוסס על שקר. אבל אם אתה רוצה לייחס במשהו, מידה כנגד מידה אף פעם לא בטל. זה הבסיס שעליו הכל נבנה. כי המהות של הבלי סוף הוא להיות טוב בלי סוף. אז אין דבר שיכול לצמצם את הטוב הזה, רק הרצון שלך. הוא כל כך טוב שהוא נתן לך את כל הכוח הרצון להחליט איך הכלי שלך יתפתח. ואם אתה, עם הרצון הזה שהוא נתן לך, בוחר לא לפתח את הכלי או לפגום בכלי, אז יהיה לך פחות מהאור, שרק רוצה להביא לך בלי גבול. ואם אתה עם הרצון הזה בונה את הכלי ומפתח אותו, האור כבר שם. וזה בעצם אנחנו יכולים להגיד שהאור הוא זה שמפתח הכלי. הכוח שרוצה כבר לשכון באיבר, היא זאתי שמפתחת את האיבר. החכם שאתה תהיה מחר מפתח אותך היום בחוכמה. כי רק הוא יכול. החכם שאתה היום לא יכול לפתח אותך. זה אתה כבר ספקת את זה. חייב לבוא עכשיו מישהו וילמד אותך את המחר, וזה החכם של מחר. זה מה שאתה יודע מחר שאתה עדיין לא יודע. זה מה שמושך אותך. זה מה שמציק לך לפעמים. כי אתה עוד לא יכול להכיל אותו. אתה עוד לא מוכן בשביל האור הזה. הוא עוד מתפתח בקרבך. אבל בסוף הוא ילמד אותך את מה שצריך, שהוא ישכון בשלום, כי הוא שייך לשם. אם הוא שם, הוא שייך לשם, באיזושהי צורה. אז השש קצוות זה המקום איפה שמחליטים איך האור, איך השכל תצא לפועל, באיזה מידות. והמקום הזה הוא כל הזמן מחליט, והוא כל הזמן מידה כנגד מידה. המחשבות, הרגשות, מידה כנגד מידה. מה זה אומר? לפי המידה שהלב שלך נמצא בו, לפי זה הוא מגיב לסביבה, ואז הוא מקבל עוד מזה. וככה המידה מתפתחת. וככה הוא יכול לקבל מחר יותר מהמידה הזאת. כי הכלי שלו התפתח עם המידה הזאת. אז הכל מוביל אותו. בדרך שאדם רוצה ללכת, מובילין אותו. מה זה אומר? הוא מפתח את עצמו להיות זה, ואז הוא יותר מזה ויותר מזה. וזה הרצון שלו עושה, הרצון שלו מלביש את האור בצורה הזאת. זה השש קצוות. ואז יש את השלושת העליונים, שאנחנו קוראים להם עולם של השכל. לפעמים זה כתר חוכמה בינה, לפעמים זה חוכמה בינה דעת. ואז יש לנו את המלכות שהיא למטה, שהיא היציאה לפועל מכל מה שהיה. זה המקום איפה שהנפש כבר מתלבשת בעולם הזה בשביל לפעול. ושם עושים את כל ההחלטות איך העולם יתנהל. כי כל החלטות הן במוח האדם, הן בלב האדם. אז ההחלטות תלויים בשכל, והם תלויים במידות, ואז הם יוצאים לפועל. אז פה הספר יצירה לוקח קודם ארבע, שהוא מפרט לנו, רוח ועוד רוח, מים ואש, ואז נותן לנו את השש. אז לא ברור איך אנחנו אמורים לחלק פה את הספירות שאנחנו מכירים, כי הוא לא נותן לנו את השמות של הספירות. אז יש, אני אגיד שתי אופנים שיכולים להיכנס לתוך המקום הזה, אבל אני לא, לי זה לא ברור. באמת, כאילו, מה אמור להיות הסדר? אני ראיתי בכולם איך שמפרשים, ושום דבר לא התיישב לי לגמרי. אז אני אגיד שתי אופנים. אחד זה, דרך אחד שנראית יפה, והשנייה זה דרך של הרייבד. שאנחנו מתלהבים איתו בדרך פה. אז הדרך הראשונה זה להגיד שהרוח, אחת רוח אלים חיים, זה הכתר, זה הכוח העליון. שמשם מתפצל הכל. הרוח השנייה שיצאת ממנה, זאת המלכות. זאת הספירה האחרונה. ואז יש את המים שהיא חוכמה, אש בינה, והשש קצוות זה מסתדר לפי הקבלה הכללית, כמו שזה נמצא בזוהר, הסדר הזה. השש קצוות, שלוש עליונות ואחת למטה. אז הרוח השנייה, הרוח מרוח, היא רוח שיצאת כבר לפועל, זה רוח הקודש שנמצא כבר בעולם ופועלת. הרוח הפועלת. ואז האש והמים הם נמצאים מהרוח הראשונה, מהכתר. מהכתר יוצא מים מרוח, שזה החוכמה, ואש ממים, שזו הבינה. הרייבד, וראיתי עוד כמה ראשונים שמפרשים ככה, כנראה שיש סיבה למה הם רוצים לפרש בצורה הזאת, כי הוא לא לבד בזה. הוא אומר שהרוח הראשונה, חוכמה, לא הזכירו עדיין את הכתר. הרוח השנייה, בינה. המים חסד והאש גבורה. וזה בקבלה, מים חסד, אש גבורה, מאוד ידוע, שזה כאילו המקור של מים זה חסד, והמקור של אש זה גבורה. אבל פה הוא לקח את הארבע הראשונים, שם אותם חוכמה, בינה, חסד, גבורה. אז אחר כך כשהוא מגיע לשש קצוות, הוא כבר לא יכול להגיד שזה השש מידות, כי חסד וגבורה הוא כבר תפס. אז הוא שם מעלה, הוא אומר שזה הכתר, הספירה הראשונה, ומטה זו המלכות. ואז הארבע צדדים זה תפארת, נצח, עוד יסוד. אז הוא חילק את, את השש קצוות הידועים בתוך כל הקבלה, והוא שם פה את החסד והגבורה כמקורות למים ואש, ואז הוא לוקח את המעלה מטה לכתר ומלכות. זה קצת טכני, אבל בגלל שהמשניות האלה לא מפרטים, צריכים להבין איך הם, אמורים להתרגם. אז אמרנו כבר משנה י' א', השלישי זה מים מרוח, חקק וחצב בין תור ובוא רפש וטית, חקקן כמין ארוגה, הציוון כמין חומה, שחחם כמין מעזיבה. אז הוא כבר מתחיל כאן לבנות עולם. הוא כבר מתחיל כאן לקבל צורה. כמו שאנחנו יודעים, שכאשר מגיע לבינה, הבינה זה מלשון בניין, מלשון לבנות. כאשר בן אדם מתחיל להבין, הוא מתחיל לבנות עולם סביב ההבנה שלו. כי אז הוא רוצה לחיות בעולם שהוא מבין. אז הקשר שלו, איך הוא בונה בתוך הלב שלו, איך הוא בונה את העולם, לפי ההבנה. כל הבנה זה כמו עוד אבן שהוא מוסיף לבניין שלו. ולפעמים הוא סותר את הבניין, הוא אומר, לא הבנתי נכון. ואז הוא סותר את מה שהוא בנה, צריך לבנות מחדש. אבל הלב רוצה לדעת איפה היא נמצאת, היא רוצה להבין, היא רוצה להאמין, היא רוצה לדעת איך לשמור על עצמה. אז היא בונה, רעיון ועוד רעיון. כל מה שהיא מבינה היא בונה. אז עם הכוחות של האותיות, שהיה לנו כבר לפני ברוח, עכשיו הוא חוקק וחוצב בין תוהו ובוהו. תוהו מדבר על כאשר יש עולם שלא מתחבר. זה חומר שאיתם אנחנו יכולים לבנות מציאות, אבל החומר הזה אין לו משמעות, הוא לא אמיתי. זה מה שנקרא כאוס, שיש עולם פרטים שלא מסתדרים לסדר של כלל. אין כלל בכל הפרטים, הכל נראה כאילו זה קורה סתם. שזה העולם בגלות. העולם בגלות זה במצב של תוהו. ואז יש בואו. בואו זה מדרגה כאשר מתחילים הדברים להתברר, והבן אדם מתחיל לשים לב שיש משמעות, אבל הוא לא יודע את המשמעות. אז הוא כבר, הוא לא במצב של תוהו, הוא לא מנותק לחלוטין, הוא במצב שהוא מתחבר למשהו, אבל הוא לא יודע למה הוא מתחבר. האינטליגנציה שלו כבר אומר לו שכאשר הוא יחפש יותר, יש כאן מה לחפש, יש כאן מציאות שאפשר לסמוך עליו, אבל הוא עוד לא הגיע לפיתוח שהוא יכול באמת להבין על מה הוא סומך, על באיזה עולם הוא חי. וכל אלה הם בשכל שלנו, ברוח שלנו, כאשר אנחנו בונים מציאות, אלה הם הכלים שאיתם אנחנו בונים את המציאות. אז כאשר הבן אדם גודל, כאשר הבן אדם מתפתח, הוא צריך להגיע למצב שהוא בונה לעצמו עולם שנותן לו להתנהל מול המציאות בצורה שהיא באמת מתאימה. כל שהעולם שלו, כל שהבניין שלו שגוי, אז כל ההתייחסות שלו למציאות שגויה. כי בפנים אין לו את המבנה הנכון, הוא לא קולט איך הדברים פועלים. וזה מוביל אותו למצבים של כעס, הוא מרגיש כאילו העולם נגדו. אבל מה שבאמת חסר לו זה הבנה איך העולם פועל נכון, כדי שידע להתאים את עצמו. העולם הוא לא נגד אף אחד, העולם ברא את כולנו. אם הייתה נגדנו, לא היינו. אז העולם עובד איתנו בצורה מסוימת. הצורה איך העולם עובד איתנו כבר היה לפני שנולדנו. וזה כולל את כולם. אין אף אחד שיצא מזה. ואמר, אליי הכללים האלה לא ישפיעו, עליי הם לא ישפיעו. כי זה המהות של הכלי שלנו, שהיא צריכה ללכת לפי החוקים שלה. וכל איבר ואיבר יש לה חוקים. מה יזרז, מה יעזור לחיות שבה לגדול, ויש בחוקים מה יערוס את המצב הבריאותי שלה. מה יגרום לה שהאנרגיה שם לא יזוז נכון. וכל זה מתקשר לעולם המחשבתי ולעולם הרגשי. בהרבה יותר אפילו מאשר זה קשור לעולם של התזונה, מעולם החיצוני. כמה שחשוב לנו לאכול בריא, הרבה מזה זה בגלל שהאיברים שלנו לא מספיק חזקים. אם האיברים שלנו יהיו מספיק בריאים, זה לא היה כל כך משנה מה אנחנו אוכלים. אז האיברים שלנו במצב כזאת שהם עדיין מסוגלים לעבוד איתנו אם נתנהג איתם ממש ממש בעדינות, אבל אם נשים קצת לחץ, הם יוצאים מאיזון. זה כבר איבר שהוא צריך טיפול. אז התהליך הזאת, איך שבן אדם מתגבש לקלוט באמת איך המציאות פעלת עליו ואיך הוא פועל על המציאות, זה התהליך של תוהו ובוהו רפש וטית. זה לבנות, זה להתחיל לבסס הבנה באיך השכל שהוא חי בתוכי ואני רוצה לשמור אותו קשר טוב, יכול להביע את עצמו בצורה מסודרת אל המציאות, שלא יעצבן אותו, שלא יגרום למצב שהרצון שלו נפגם. אז חקקן כמין ערוגה, להרוג זה כמו לעשות בגד מחומרי גלם. אז כל הכוחות שבנו, ביחד, כל אחד מוציא קצת מהחיות שלו כדי לייצר את החוויה. ועכשיו, כאשר הזמן עובר, הזמן הוא כמו החוט שעובר בתוך החיים שמייצרים האיברים, ואז מזה יוצא בגד. בגד של הנפש, בגד של הכוח העליון, של הכוח שחי. אז כל הצבעים של כל האיברים מייצרים, הזמן עובר בהם ומייצר בגד. אז חקקן כמין הערוגה, הוא חוקק, חוקק בתוך הנפש את כל ההוויה כאשר היא יוצאת. וזה לא רק קורה בפרט, זה קורה גם בכלל. זה היסוד של היהדות, זו הסיבה למה מעניין אותנו מה היה לפני אלפי שנים. זה בגלל שמה שנחקק בתוך הבגד כבר אז, זה עדיין כאן איתנו. ומי חקק? הסבות שלנו חקקו. אלה שהיו אנחנו, אבל היו הרבה יותר מאנחנו. הם היו בהרבה פחות מבולבלים, וגם הם היו בהרבה פחות מפוצלים. עוד לא היה כל כך הרבה מאיתנו. אז הבן אדם כאשר הוא אחד, הוא הכי משמעותי. מה שהוא אומר מייצג את האנושות. כאשר יש שתיים, מה שהוא אומר מייצג חצי מהאנושות. וככה המשמעות של מה שהוא אומר וחושב מתחיל לרדת. ואז הוא רק מקבל משמעות אם הוא חכם, אם הוא מבין יותר טוב מאלפים אחרים, אז עדיין יש לו את אותו משמעות כאילו היה היחיד. כמו שכתוב אומר על אברהם, אחד היה אברהם, שהוא היה האחד שהוא עדיין אחד, זה לא משנה כמה יש סביבו. כי המקום שלו איפה שהוא נמצא זה מקום אחר. המקום איפה שהוא, הבגד שלו מלביש, והרבה יותר משמעותי לאור שרוצה להביע את עצמו, מאשר כל השאר שעושים את הבגדים שלא מתאימים באמת לאור. איפה שהאור לא יצא נכון, יצא יותר חשוך. ואז הציוון כמין חומה. השכליים, הם גם מייצרים לנו מציאות שהיא לא רק נראית כמו בגד, אלא היא נראית כמו בית, היא נראית כמו ארמון, היא נראית כמו היכלות. כי כאשר אנחנו חווים את החוויה, אז כל האיברים, כאשר הם מייצרים את המציאות שלהם, הם מייצרים סביב זה רגשות. רגשות שהם לא מורגשים לנו. הם יותר שקטים מהרעש שאנחנו רגילים. אבל האיבר מייצר את זה, וזה מייצר איזשהו חלק מההרגשה שלנו, שאנחנו לא מדעים אליו במודע, אבל ביחד, כל האיברים ביחד, הם מייצרים את המודעות שלנו. אז אלה הם כמו החלות של החיים, של הכוח חיים, איפה שהיא נכנסת ובאיזה צורות היא נכנסת, ואיך היא נכנסת, ואיך זה נותן לך להרגיש כשהיא שם. כל המצבים של הנפש. יש מצבים של הלב, שהם יותר מורגשים וידועים לנו, אבל יש גם לכל איבר יש את המצבים שלו. והאיברים כל הזמן משנים את התפקידים שלהם לפי הסדרים של הכוכבים. כמו לדוגמה השינה, שאנחנו רואים איך השמש והקשר שלנו איתה גורמת לאיברים שלנו לייצר את השינה. אז כך גם כל שאר התהליכים שאנחנו לא מדעים אליהם, הם מייצרים שינויים פנימיים שמנהלים את החיים שלנו. זה הסיבה, זה הגורם לחוויה. אז הוא הציוון כמין חומה, זאת אומרת שהחוויה שלנו זה כמו היכלות של חיים, שאנחנו יכולים לגשת לכל אחד ואחד מהם, וסככם כמין מעזיבה, שהוא סגר, שהוא החליק את התודעה שאנחנו לא רואים את החלקים בכלל. כשיש לנו את החוויה, זה חוויה אחד, מושלמת, אין שום, זה לא נראה שיש חלק. אנשים יכולים לעבור את כל החיים פה, ולא לשים לב שהתודעה שלהם, שהחוויה שלהם מחולקת מהמון חלקים, שאחד על גבי השני על גבי השני. כי הוא כאילו החליק את הקיר, שאתה לא רואה את האבנים שמייצרים את הקיר, זה פשוט נראה קיר. אז כאשר אנחנו בעולם, שאנחנו בנינו מהרבה הבנות, ששוכנים בהרבה איברים, שמייצרים הרבה רוחות, והכל ביחד נראה לנו כאילו זה פשוט מסע חלק, שזה הדבר הכי מובן ופשוט, שיגיד מה שהוא אומר עכשיו. כי למה שיגיד אחרת? הוא אף פעם לא אמר אחרת מה שהוא אמר. לכן מה שהוא אומר נראה לנו שכך הוא צריך להגיד. ואנחנו לא קולטים את החלקים להבין איך כל החלקים ביחד מייצרים ככה, וכל אחד יכול להיות שונה. כל כוח וכוח אפשר, כמו שאנחנו רואים בגדול, הגלגל מגלגל את הכוח הזה ומעביר אותו את כל המצבים שלו, ככה גם אנחנו ברצון שלנו ובשכל שלנו יכולים לגלגל את הכוחות שבאיברים, ולהוציא את, את הפעולה שלהם, שזה יפעל יותר נכון. שזה יתרום יותר חיות לגוף, כדי שהנפש יהיה לה כלי יותר גדול לחיות האינסופית ששוכנת בנו. זה עם המים. ארבע, אש ממים. חקק וחצב בכיסא הכבוד, שרפים ואופנים וחיות הקודש. כל אלה הם דרגות של מלאכים. מלאכי השרת, אם משלושתן יסד מעונו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אז כאן עם האש הוא חוקק כיסא הכבוד. מה זה כיסא הכבוד? כיסא הכבוד זה מקום איפה שהשכל שברא יכול לבוא לשכון. מה זה אומר? שהשכל שברא שוכן על כיסא. איך זה נראה? אז השכל שבורא, הוא נמצא בתוך כל דבר ודבר. הכל זה הכיסא שלו. אם הוא לא נמצא על הכיסא, אז שום דבר לא נמצא. כל כוח וכוח, כל חלק וחלק, כל מולקולה יש לה חוכמה, יש לה מידע איך להיות. היא מקבלת את המידע הזאת מאיזשהו מקום. היא מקבלת הוויה. היא מקבלת צורה. אז השכל שוכנת בכל מקום. אבל כיסא הכבוד זאת אומרת, מקום איפה שהשכל יכול להתגלות. מה זה אומר שהשכל יתגלה? זה אומר שהשכל יכיר את עצמו. המקובלים קראו לזה שכל משכיל מושכל. כאשר השכל משכיל מושכל ושלושת אלה מתאחדים כאחד, אז הגענו לשורש מאיפה שיצא האור של החיים. מה המשמעות? השכל בשורש היא רק הכוח הזה שיכולה להשכיל. היא לא שום השכלה. השכלה זה הכוח שלה. כמו שאנחנו נגיד, הפה יכול לדבר. הפה הוא לא דיבור. הפה לעולם לא יהיה דיבור. אין שום דיבור שיביא אותנו לפה. אין שום מושכל שאנחנו יכולים להשכיל, שיביא אותנו אל השכל. כי המושכל זה מה שהשכל עושה, זה הפעולה שלו. השכל משכיל מושכל. אז כאשר השכל קולט שהוא לא יכול להיות בשום מושכל, המושכל הזה שהוא משכיל אז. כאשר הוא משכיל שהוא לא נמצא בשום מושכל. אז השכל שמשכיל מושכל, משכיל את עצמו. וכאשר השכל משכיל את עצמו, אז אין לו לבוש. אין לו מושכל שמלביש אותו. ולכן שם מתאחד השכל, המשכיל והמושכל, כי באמת הם תמיד רק אחד. המושכל זה לבוש לשכל שמשכיל, תמיד כך. מי ישכיל שם אם לא השכל שמשכיל? אז כל מושכל אומר לנו שיש שם שכל שמשכיל. זה לא משנה איזה מושכל. אבל המושכל שמכיל את ההבנה הזאת, שם מתאחד השכל, המשכיל והמושכל. וזה השורש. אם אנחנו מפשיטים את עצמנו מכל דבר אחר ואנחנו רק שם, אז אנחנו נשכח את הגוף. צריך להיזהר. אז אז הוא חצב כיסא הכבוד. הוא חצב אפשרות כזאת שאנחנו יכולים לקבל חוויה מהמקום הזה שימלא את הגוף שלנו, שלא נשכח את עצמנו, שנחיה את זה. ולחיות את זה, זאת אומרת, שלא יכול להיות מושכל שעומד בדרכך. כי אתה השכל שמשכיל את המושכל. להשכיל, זה אומר לברור. אז אתה בורא מושכל, אתה לא אמור לברור מושכל שמציק לך. אלא אם כן שכחת. שכחת מי אתה. ואז אתה פגשת מושכל ואתה חשבת שאתה מושכל אחר. והמושכל שאתה לא מסתדר עם המושכל שמצאת. זה קורה הרבה. אבל אם אתה השכל שמשכיל מושכל, למה אתה משכיל משהו? למה אתה משכיל מושכל שלא נעים לך? אלא ששכחת. וזה בגלל שהרוח שלנו כל הזמן זוכר את החוויה שלנו, אז אנחנו יכולים, גם שאנחנו עכשיו במצב שאנחנו כן קולטים, שהמושכל לא יכול לעמוד בדרכנו, יש ברוח שלנו הרבה הדשות מזמנים אחרים איפה שלא ידענו. וזה עדיין נמצא בתוך הטווח ראייה שלנו. העבר הוא לא באמת עובר מן המציאות, הוא עובר ממול העיניים שלנו. אבל הוא עדיין נמצא. וזה צריך לפתוח, כי זה נמצא בתוך הגוף. הגוף מחזיק את כל העבר שלנו. ודרך הגוף אנחנו רואים, דרך הגוף אנחנו חווים. אז שם באמת, בגלל שהשכל משכיל את המושכל דרך הגוף, שם יש לו קשרים עם כל המערכת הקוזמית. על ידי זה הם יכולים לשחק עם המושכל שלו ולנסות אותו. ולראות כמה הוא באמת יודע שהוא השכל שמשכיל את המושכל. גם כאשר המושכל משתנה כמו קליידוסקופ. מקבל כל מיני צבעים ורגשות. אז המושכלות באים לנו מהכוכבים שיצרו את האיברים. אבל השכל שמשכיל אותם יכול להיות הם, אם הוא חושב ומאמין שהוא הם, או שהוא יכול להיות מעליהם, אם הוא זוכר. אם הוא זוכר איך להישאר רק הוא. ולא להתלבש עם מושכל שאינו הוא. לדעת לוותר על המושכל כאשר הוא רואה שזה לא מייצג אותו נכון. אז כיסא הכבוד, וזה כמובן כאשר הבן אדם מגיע לרמה שהוא נחשב כיסא הכבוד, זה רק כאשר יש לרוח הקודש, כאשר מגיעים לרמה של נבואה, ואז באמת אנחנו נגיד על הנביא שהשכל שיצר את הנביא מצא כיסא בתוך הנביא והוא חי בו. כי בתוך הנביא הכיסא נותן השראה שעל ידו מתגלה האמת. והאמת הוא הבעל הבית. האמת זה מי שחי פה. זה מי ששייך לפה. השקר לא שייך לפה. השקר הביא אותו לפה. אבל זה לא המקום שלו. הוא לא הבעל הבית. השקר עובד בשביל האמת. כל זמן שצריכים אותו. כל זמן שאנשים לא מוכנים לאמת. אז אם החכמים מנהיגים, השקר עובד בשביל האמת. אם פחות חכמים מנהיגים, אז האמת עובד בשביל השקר. ואז גם ברא שרפים, אופנים וחיות הקודש. אלה שלוש מדרגות של מלאכים, של עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. שאצלנו בתוך האדם, אנחנו מכירים את זה כמוח לב כבד, שזה צומח חי ומדבר. מחשבה, דיבור ומעשה. השרפים הם מעולם המחשבה, האופנים מעולם המעשה וחיות הקודש מעולם של הרגש, עולם של הדיבור. עם מלאכי השרת, אלה המלאכים שמשמשים את הכיסא, כמו המלאכים הראשונים, מיכאל, גבריאל, אוריאל, רפאל, שהם משמשים את הכיסא. זאת אומרת שכאשר השכל שוכן באדם, אז מתעוררים המלאכים האלה, שהם הכוחות של היסודות שבאנו, אש, רוח, מים ואפר, והכוחות הרוחניים האלה, יש לכל אחד ואחד מהם את הסגולות שלו, את האפשרויות שלו, את הכוחות שיש לו גישה אליהם. ואז דרכם הוא מפעיל את כל המרכבה. דרכם השכל יכול להתבטאות בתוך הגוף ולהיטיב עם הגוף, ולהבין את הגוף ולדעת את השורש של כל דבר. זה לידי מלאכי השרת שהם הכוחות הראשונים. אם משלושתן יסד מיונו, משלושת הדרגות האלה, מחשבה, דיבור, מעשה, שרופים, שרפים, אופנים וחיות הקודש, הוא יסד את המעון שלו, יסד את הבית שלו, שנאמר, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. אז יש לו מלאכים שהם רוחות, שהם מעולם של הרוח, שהם קשורים ללב, ויש את המשרתים שהם יותר קרובים, שהם אש לוהט, שהם קשורים למוח, שהם קשורים למערכת העצבים. מערכת העצבים זה האש שבתוך הגוף. וגם הדיבור, הדיבור מייצג את מערכת העצבים. עכשיו אנחנו מגיעים למשנה של השש קצוות. וכאן, כמו שנראה, הוא סופר אותם, הוא לא אומר לנו פרטים. הוא אומר חמש, זה החמישי, כי היה לנו רוח, רוח מרוח. מים מרוח, אש מרוח, עכשיו חמש. שלוש אותיות מן הפשוטות. שלוש אותיות מן הפשוטות, זאת אומרת, שכאשר אנחנו נחלק את האותיות, אנחנו נחלק אותן ל... 3, 7 ו-12, 3 נקראים אימות, 7 נקראים כפולות, וה-12 נקראים פשוטות. עכשיו הוא לוקח מה-12 פשוטות, 3 אותיות. ואיזה הם? יוד, ה' וו'. יוד, ה' וו', שלושתם הם מהפשוטות. אז הוא לוקח 3 אותיות מן הפשוטות, והוא עושה חותם, הוא חתם את הרום למעלה, בירר שלוש וכוון בשמו הגדול, יוד ה' ו'. אז כאן הוא מתחיל לעשות את השש כיוונים. אז הוא לוקח שלוש אותיות. שלוש אותיות, יש להם שש צירופים. יוד ה' ו' יכול להיות יוד ה' ו', יכול להיות יוד ו' ה', יכול להיות ה' יוד ו', יכול להיות ה' ו' יוד, יכול להיות ו' יוד ה', יכול להיות ו' ה' יוד. אלה שש אפשרויות לצרף יוד ה' ו'. עכשיו עם שש אפשרויות האלה, הוא חותם את השש קצוות, את השש כיוונים, שש כיווני אוויר. כי הכיוונים האלה, אנחנו מדברים עליהם מהצד הרוחני. הרוחות שבאים מהצדדים, הרוחות השונות, משפיעות על האוויר ועל המצב רוח שלנו ועל ההתנהגות שלנו ועל האיברים שלנו, הכל לפי מאיזה כיוון באה הרוח. כי גם ברוחות, יש את ההשפעה של הכוכבים, ולפי המיקום, מאיפה שבא הרוח, לפי זה ההשפעה לאיברים שלנו. אז בכל רוח השפעה שונה. אז פה הוא קובע את הכיוונים, זאת אומרת, הוא קובע את המהות הרוחני של השש קצוות, שזה השורש למה שיצא אחר כך במקום ובזמן, לשש כיוונים שיש לנו, שיש לכל דבר, כל דבר גשמי. כל דבר גשמי חייב להיות לשש כיוונים. למה? כי העולם הרוחני מבוסס על שש כיוונים. ואז העולם הרוחני, כאשר הוא יתגשם, הוא יוצא לייצג את המהות שלו האמיתי. וככה כל דבר ודבר. כל הגוף שלנו זה שפה. אנחנו מכירים את השפה בצורה לא מודעת. אנחנו מסתכלים על אדם, מסתכלים על האף שלו ועל העיניים ועל הפה, ואנחנו יודעים עליו הרבה דברים שאנחנו לא יכולים אפילו לתרגם למילים. אבל השפה הוא איך... הרוחני מייצג את עצמו בגשמי. וזה כולל דרכי התנהגות ודרכי חשיבה ורגשות, וכל מיני דברים שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו יודעים. אבל משהו בנו יודע, ואנחנו מתנהגים ביום יום עם המידע הזאת בצורה לא מודעת. אנחנו פוגשים בני אדם, אנחנו מתייחסים לבני אדם, אנחנו מתייחסים למצבי רוח שלהם, הכל לפי קודים שנמצא בנו בנפש, אבל אנחנו לא מדעים עליהם, לא מבינים איך הם פועלים ומה באמת השפה הזאת. אז השש כיוונים, הראשון זה למעלה, יוד ה' וו,
ואז הוא לקח את השלוש אותיות האלה וחתם בהם שש קצוות, פנה למעלה וחתמו ביוד ה' וו, עכשיו שש, כן, זה היה חמש עד עכשיו, שש חתם תחס, התפנה למטה וחתמו ביוד וו ה', שבע, חתם מזרח, פנה לפניו, חתמו ב-ה יוד וו, שמונה, חתם מערב, פנה לאחוריו, חתמו ב-ה וו יוד, תשע, חתם דרום, פנה לימינו, וחתמו בוו יוד ה, עשר, זה הספירה העשירית, חתם צפון, פנה לשמאלו, וחתמו בוו ה יוד. אז כאן הוא נתן לנו את השש, כמו אמרנו לפני זה, יש כמה אופנים איך לקחת את השש האלה ומה מתקדמים, אבל מה שברור שבתוך העשר האלה הוא כלל את כל הקומה, מתחילת ההתפשטות עד המלכות שיצאת בפועל. כאן הרייבט מסביר על הספירות, אומר, זה הכלל יהיה בידך, כל הנמצאות אשר אשר בעשר ספירות, כולם מסודרים בחיבורי אותיות. הן דומם, הן צומח, הן חי, הן מדבר. זאת אומרת, כל הדברים שקיימים, קיימים בעשר ספירות. כל אבן, יש לו את העשר ספירות, בגלל זה יש אבן. בלי עשר ספירות אין אבן. בלי עשר ספירות אין עץ, בלי עשר ספירות אין שום ייצור. עשר ספירות זה כמו החתימה של הבורא, זה נמצא בכל מקום. וגם זה שיש לדבר מיקום פיזי, זה מספר לנו שברוחני יש לה מיקום רגשי, יש לה מיקום בשש קצוות האלה, שהשורש שלהם זה המידות איך הבורא מתייחס על הדברים. הכל זה סוג של יחס, הכל כאן יחס, למה? כי בשורש הכל אחד, אז זה לא יכול להיות מהות אחרת, זה רק יכול להיות יחס שני. אז גם דומם, גם צומח, גם חי, גם מדבר, זה סוג של יחס שיש בין הבורא והנברא. ולכן, כל אלה נעשים בחיבורי אותיות. כל אחד בתבנית חותמו, השלו, הנה. לפי איך שאתה רואה אותו, יש תהליך שלם שגרם לו לראות כך. כמו כשאנחנו רואים כלי שבן אדם יצר, אנחנו יודעים שחוכמה שלמה, איך האדם יצר את הכלי, כך כשאנחנו רואים את הכלים של הבורא פי כמה וכמה וכמה, חוכמה גדולה, למה הכל זה כמו שזה, למה בצבע הזה, למה בטקסטורה, למה כל כך קשה או רך, ולמה בטמפרטורה הזאת, ולמה פה הוא נמס ופה הוא נהיה קשה, כל הפרטים, הכל זה חוכמה, אין שום דבר שזה סתם כי כך היה. בכל דבר הוא מדבר, הכל זה יחס, הכל זה לימוד, הכל זה גדילה, הכל חי. הכל בעצם מדבר איתנו, גם מבחינה פיזית, וגם אנחנו נלמד להתחבר נפשית, אז הם מדברים גם נפשית. כל קיר שרעד משהו, גם ממשיך לספר את מה שהוא ראה. במצח, כל זמן שהוא יעמוד שם. כי הוא קיבל מהאנרגיה הזאת, זה קיים בו. אבן מקיר תיזק, ככה פסוק אומר. האבן יכולה לספר לנו מה היא עברה, מה היא ראתה, מה היה לידה. כל האנרגיות נתפסות, תמיד, כל הזמן. והלכת כמה וכמה בתוך בן אדם, ילד שראה משהו, זה חי איתו, לנצח. ואבן זה, כי הוא רמז על האמת שנאמר, מעשה אדם בצלמנו כדמותינו. ונאמר, ישמחו השמיים ותגל לארץ, ראשי תיבות, שם הוויה. זאת אומרת שהבריאה, השמיים והארץ, שצריכים לשמוח, כי זה החיות, אלה הכלים איפה שהאור מתלבש. וסוף התיבות, צלמו, ישמחו השמיים ותגל לארץ, אם אנחנו ניקח את האות האחרון לאחורה, הארץ זה צדיק, ותגל זה למד, השמיים נם, ישמחו וב, צלמו. זאת אומרת, הצלם של מי שברא בתוך מה שברא. וזה שאמרו רז"ל, שם מלא על עולם מלא. השם של הבורא הוא לא מלא, רק כאשר הוא מכיר את עצמו בתוך האדם. אחרת זה לא השם שלו. אנחנו קוראים למישהו, אבל זה לא הוא. אז למי אנחנו קוראים אם זה לא הוא? לאף אחד, כן, אף אחד אחר. אז כאן הוא אומר שאנחנו יכולים לראות את זה, את כל התהליך של הספירות בתוך האדם, כמו שזה בכלל, ככה זה נמצא בפרט. המשל בזה באדם, כי האדם יש בו שכל מן העליונים, והוא תשלום העליונים. מה זה העליונים? רוצה לומר, השכליים. איפה זה עליון? אנחנו מסתכלים למעלה, רואים עליון, הנה השמיים. מה זה שם בשמיים? מי מסתובב בשמיים? כוכבים. מה הם כוכבים? כוכבים הם גופות של שכליים. השכליים של הכוכבים הם לא נמצאים רק איפה שהכוכב, זה המרכז שלו, במקום, אבל הוא נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. המקום איפה הוא משדר, זה בכל היקום משדר. זה רק המרכז מאיפה הוא משדר. גם אתה משדר בכל היקום. פה זה רק המרכז שלך. פה אתה מחליט מה לשדר בכל היקום. אז הבן אדם יש לו שכל, מן העליונים, הכוכבים הם שכליים. הבן אדם יש לו קשר, יש לו גישה לכל השכליים, יש לו פוטנציאל להכיר את כל השכליים. זה הכוח שלו מן העליונים. והוא ראשית בכל הנמצאים מתחת גלגל הירח, בסוד הגלגול. הבן אדם הוא השולט בכל מה שנמצא בעולם הזה. הוא המילה האחרונה. ואז יש את התגובה של היקום, שעל זה אין על לבן אדם אין שליטה, למה? כי התגובה של היקום באה מעבר לירח. האנרגיה שהירח שומרת לנו היא האנרגיה שלנו. מעבר לירח באים כל ההשפעות של הכוכבים, ושם, איפה שהכוכבים נמצאים, משם יוצאים השכליים, והם מנהלים אותנו, הם מעלינו מבחינת העולם הזה, הם מנהלים את הגוף שלנו, הם נותנים לנו את הפקודות. אם מגיע מצב שחם מדי והגוף שלנו לא יכול לסבור, אנחנו צריכים למצוא דרך איך להציל את עצמנו. אם קר מדי, צריכים להציל את עצמנו. למה? כי הגוף שלנו יש לו את הטווח, והכוכבים מחליטים, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לפי הטווח שאנחנו יכולים להחזיק. אז האדם מקבל מהשכלים העליונים, הם מחליטים את המסגרת, את כללי המשחק. ואז הבן אדם הוא השליט פה, מתחת לירח, לעשות עם המשחק הזאת איך שהוא רוצה. הוא יכול לשחק מה שהוא רוצה, כל זמן שהוא לא פוגע בכללי המשחק. אם הוא פוגע בכללי המשחק, יש כבר את המשרתים בשמיים ובארץ, שידאגו שהכל יחזור למקומו בשלום. ולפעמים בדרך אין שלום. עד שהכל חוזר למקום בשלום. אז האדם, יש לו את השכל, שזה מן העליונים, שזה מן מבחינה הזאת הוא חלק מההנהלה פה, והוא התשלום של העליונים, רוצה לומר השכליים, והוא ראשית כל הנמצאים מתחת גלגל הירח, בסוד הגלגול, בואו נראה מה זה הגלגול פה, כי על ידו ירדו השכלים, ועל ידו יתעלו, שם הנמצאות אשר מתחת לזרוע וסביבו. אז מי מגלגל את הגלגולים של כל הכוחות העליונים וכל הכוחות התחתונים? רק האדם. כוחות העליונים מסודרים ככה הם, הם לא השתנו לעולם. כל כוכב וכוכב הוא שכל פשוט. שכל פשוט לא שייך שינוי. הוא יכול להיות יותר גדול, יותר קטן ולהיעלם לגמרי. אלה המצבים שלו, אין לו מצב אחר. אבל האדם הוא מקבל את המידע והוא מגלגל, הוא מחליט מה ילך לעם, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, מי יסבול על חשבון של מי. יותר חשוב לו צדק, יותר חשוב לו כסף, יותר חשוב לו אוכל, יותר חשוב לו חברים. הוא מחליט על כל השכליים ועל כל החלקים של של הבריאה, איך הם יצטדרו ומה ילך לפני מה ומה ירוס למי ואיך. כל זה לפי החלטת האדם, ולפי זה מתנהל גם המשמעות של הכוכבים, איזה כוכב קיבל שליטה, להיות שהכוח שלו יפעל, וגם כל הכוחות שמתחתנו, שזה גם בני אדם שמתחתנו, וגם כל היקום, כל החיות וכל הצמחים, וכל הדוממים, שהם לא דוממים בעצם, הם זזים כל כך מהר שהם נראים דוממים. כולם נשפעים מאיך שהאדם מגלגל את הכוחות לפי הרצון שלו. אז על ידו ירדו השכלים ועל ידו יתעלו, שאר נמצאות אשר מתחת לזרו. כל אלה שמתחתיו, כולם מקבלים מציאות לפי איך שהוא מחליט. כי הוא זה שיש לו את האפשרות להבין ולשנות ולעשות, לא לפי סדר מסודר, אלא לפי הרצון. זה הכוח הקדוש שיש באדם, שמשם הוא מקבל מה שלא יכולים כוכבים. למה? כי הכוכב, הרצון שלו זה להיות, כמובן שהוא רוצה להיות, זה הטבע של כל מי שקיים, אבל הרצון שלו לא יכול להיות לשינוי, כי לא שייך בו שינוי. אז הרצון שלו זה כל הזמן לצאת לפועל, ומתי שהוא מקבל רשות, הוא יוצא לפועל. ממי מקבל רשות? מהבן אדם. בן אדם צריך לקרוא לו בשביל לצאת לפועל. הבן אדם הוא זה שעומד בשער ומחליט מי נכנס ומי יוצא מהעולם הזה, איזה כוחות ואיזה רוחות. אז האדם הוא השוער מתחת לירח, איפה שכל ההחלטות נמצאות. וכאשר האדם מחליט, ככה כל הבריאה ממשיכה. כי אין מקום אחר איפה שמחליטים. אין מישהו אחר שמחליט. זה היה הרצון. הרצון היה שזה יתנהל מפה. השמיים שמיים לשם, הוא עשה את המסגרת, והארץ נתן לבני אדם. אנחנו מחליטים את המשחק. והכל לפי זה, אנחנו מקבלים מציאות. ולפי זה המציאות מתאים לנו, אם בחרנו נכון, או שהמציאות לא מתאימה לנו, אם הפכנו את זה, אם הפכנו את הסדר. אז כאן אנחנו נסכם, המשנה מסכמת, אלו עשר ספירות בלימה, אחת רוח עדים חיים, ורוח מרוח, ומים מרוח, ואש ממים, ורום מעלה, ותחס, מזרח, מערב, צפון ודרום. אלה עשר כמו שלמדנו. וסיימנו את הפרק. סיימנו את הפרק הראשון של ספר יצירה. נמשיך.